אנחנו נאחל לאבישי, עמיתנו, רפואה שלמה. אבישי בן שושנה, בעזרת השם, ישוב אלינו בקרוב. הרב בן ציון מוצפי, שלום לך.
שלום וברכה, נועדים לשמחה.
מועדים לשמחה, כבוד הרב, ואנחנו ברשותך כבר נפתח את השעה שלנו עם מאזינים ראשונים בקו הטלפון, בבקשה.
שמחה, כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום וברכה. כתוב בגמרא לגבי בית המקדש השלישי, שהמלאכים מלטשים את היהלומים בים לבית המקדש השלישי, נכון או לא?
נכון.
כמה זמן זה לוקח?
זה לא של בית המקדש. של, תרשה לי לתקן אותך, של שערי ירושלים. כי רבי יוחנן דרש פעם בבית המדרש בירושלים, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות שערי קדחוד בירושלים. שכמה גודל כל אחד, יש לו אבן יקרה של 30 אמה, שזה 15 מטר בערך. לגלג עליו אותו תלמיד, לימים ירד אותו תלמיד לקרחי הים, וראה המלאכים חוצבים אבנים מהקרקעית הים. שאל אותם, לאן זה? לאן זה מועד? אמרו לו, לבנות את ירושלים. אז אתה שואל אותי כמה זמן זה לוקח? הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, כי זה תלוי בנו. ברגע שאנחנו נהיה טובים, ונתקן את מעשינו, ונשוב בתשובה, ונחיה באחדות, ולא נעשה עבירות שהכעיסו את השם יתברך, אז הוא יחזור אלינו, כי הוא אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. ישראל אומרים, אשיבנו השם אליך ונשובה. בסוף, הוא כן יחזיר אותנו, אבל כנראה שצריך עוד איזו עבודה, ואם עדיין הוא לא הגיע, כמו שכתב הרמב״ם, אחד משלוש עשרה עיקרים, לפרפי שהתמהמה בכל יום מחכה לו שיבוא. ואז אם ביאתו של המשיח, גם תרד ירושלים בנויה מלמעלה, לא ירושלים של היום, ואז יהיה עולם אחר, וגם תהיה תחיית המתים וקיבוץ גלויות, עשרת השבטים יתגלו, והכל יבוא על מקומו בשלום. תודה רבה.
תודה, תודה, יישר כוח הרב. אנחנו ברשותך נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום ברכה.
אסעוד מפתח תקווה.
כן.
כבוד הרב, אני בבידוד 10 ימים, ואני מחובר למכשיר מחולל חמצן, ואני צריך לעבור ממקום למקום, לנתק את החשמל ממקום זה,
ולעבור
בשביל הצורך.
איפה? בתוך הבית?
מה אני אעשה, כבוד הרב, מחר?
לא הבנתי, אתה צריך לעבור בתוך הבית ממקום למקום?
כן, בתוך הבית, כי אני חייב.
לדוגמה,
מחד השינה, אני צריך לחות לקום, להתפלל, גם להתפלל בבית והכל.
לא, אבל אם אתה...
אני חייב לנתק מהחדר,
לחבר
אותו בסלון.
שמעתי את הבעיה. אתה נמצא בבידוד. אתה לא חולה קורונה, חלילה. הלו?
כן, כן, כבוד
הרב. אתה בבידוד, לא חולה קורונה.
בסדר, אבל אני מחובר למכשיר.
אז אתה מחובר למכשיר של חמצן.
כן.
אז אתה תשתדל להיות בחדר מסוים, ששם תוכל גם לישון, גם לאכול, גם להתפלל. ויהיה המכשיר הזה מחובר אליך תמיד, אז לא צריך כל פעם להתנתק, זה נשמע לא טוב. אתה צריך להיות במקום קבוע, וחוץ שיהיה קצת מעריך, בוא נגיד בכמה מטרים, שתוכל לנוע לכאן ולכאן, אבל באותו חדר. ברוך תהיה.
אמן, תודה, ישר כוח, רפואה שלמה. אנחנו נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
מועדים לשמחה, כבוד הרב.
חגים וזמנים, איזה סון.
שם ישמעו אותך, רבנו. יש שתי שאלות, שזה למעשה מקשה אחת. מה אנחנו מברכים, האם מברכים בתוך הסעודה על בפלה ועל גלידה, גלידה שהיא מוצקת? יש ויש עוד משהו קטן הרב, אם אפשר, הרב יכול להציע לנו, מה לקבל משהו טוב לקראת השנה הבאה עלינו לחיים טובים ושלום.
אז לקבל משהו טוב לשמור את הפה, שלא לדבר שרה ולשון הרע ודופי וכל מיני דברים אחרים. עכשיו שאלת אותי לגבי אכילת ופלה או גלידה בתוך הסעודה. יש איזה מחלוקת בין הפוסקים. האם צריך לברך עליהם או לא צריך? מדוע? אם נאמר שזה בא מחמת הסעודה, אז לא צריך לברך, כי זה תפל, זה יצא את החובה ובכלל אתה מוציא. אבל אם מפני שהוא חביב עליו, כיוון שהוא אוהב לאכול ופלה ואוהב את הגלידה, וגם בלי האוכל הוא היה אוכל את זה, אז יש צעד להגיד שהוא יברך. לכן למסקנה, אנחנו נוהגים שאם זה גלידה, אז תלוי איזה גלידה זאת. אם זו גלידה מוצקת, שעשויה משמנת, שהיא נמסה, עדיין היא נשארת יחסית גושית, אז זה, כך כתב הרב גינת ורדים, זה בחטא שהכל נהיה בדברו, כן. אבל אם היא נמסה והופכת להיות מימית, דינה כגן שאר משקעות הבאות בתוך הסעודה, שהן באות מחמת הסעודה. לגבי ופלים או כל שאר מיני מאפה, אז כיוון שזה מחלוקת, יכול להיות שיצאת ידעובה בברכת המוציא. כיוון שיש שלוש דעות תשובה, הביא אותם מרן השולחן ערוך, והוא כתב שיש להחמיר כשלושתם. דעת הרמב״ם, דעת רבנו היה גאון ודעת הספר הערוך, שתלוי מה זה, הוויכוח, מה ההגדרה של פעת הבא בכסנין. ולכן, כיוון שאין לנו דבר ברור, אז עדיף לא לאכול אותו בתוך הסעודה, אלא לאחר ריחת המזון. תודה רבה.
תודה, תודה רב. יישר כוח, נמשיך עם מסרון ברשותך. שואל מאזין, בתפילת שחרית הוא כותב בחזרה, נקדישך, אומר מרן, להגיד נקדישך ונעריצך בקול את שני הפסוקים הראשונים, אבל במוסף לא כתוב מה נכון לעשות.
אותו דבר. העניין הוא שאנחנו יכולים לומר הקהל הכל אבל בלחש, אז אומרים כתר ייתנו לך, נוהגים לשיר אותו, לומר אותו בניגון, כל פעם באיזה ניגון מסוים, וכן נקדישך לנעריצך גם, אבל זה רק הפתיחה. העיקר איפה שהוא מגיע לבקרה זה את זה ואמר. שם אנחנו נשתוק. והחזן ירים קולו ויאמר וקרה זה אל זה ואמר. אז זה שייך גם בשחרית, גם במוסף. ואז הוא יאמר בקול רם, בכל שאר הקטעים שהוא צריך שם להשמיע, שאנחנו צריכים לענות אחריו, הוא יאמר אותם לבדו בקול רם, ואנחנו נלווה אותו בשקט, בלחש, ונאמר אותם יחד כל הקהל, כי אין להקדים ואין לאחר באמירת קדושה.
תודה. תודה, ישר כוח הרב. ונמשיך עם מאזינים, בבקשה.
רב?
כן.
מועדים לשמחה וחג שמח.
חג שמח.
השאלה היא, אבל... אני אבל, אני גם חזן וגם אבל על אם בתוך 12 חודש. האם אני יכול לעשות הקפות ולרקוד עם הספר תורה, ומה עליי לעשות?
תראה, יש שתי מהלכים בנושא. דעת חכמי ההלכה, מכיוון שאין אבלות במועד, מותר לך. אבל המנהג היה של הרבה משפחות והרבה עדות שתוך י"ב חודש לא היה משתתף בהקפות. להלכה הוא כן יהיה בהקפות. רק ישתדל פחות להיות בולט, אבל אתה בתור חזן, כיוון שזה התפקיד שלך כחזן. אז כיוון שזה תפקידך כחזן, אז לא שייך. גם אם אתה נמצא בתוך שנת אבל, אתה יכול לזמר ולשיר ולומר הכל כמו שצריך, אבל באיפוק מסוים, תמיד תהיה באיפוק, גם בשעת הריקודים וכדומה, לא לצאת מהמסגרת, אלא להיות בתוך המסגרת של הריקודים ושל השירים, בזה אתה מקיים את כל הדעות כולם. תבורך משמיים.
תודה, תודה רב. יישר כוח, נמשיך עם מסרון. שואלים, האם מותר לגדל טוקי בבית כתחביב בשביל הילדים?
דנו בזה הפוסקים. מצד אחר, מצד כיוון שהטוקי הוא לא קשר לאכילה. אבל, וקיימנן, שכל דבר, כל בעל חי שאינו קשר לאכילה, אסור לסחור בו. אסור לקנות אותו, אסור למכור אותו, אסור להחזיק אותו. למה? שמה ישחט אותו ויוכל אותו. אז, אבל בטוקי כתבו הפוסקים, כך קבע הגאון רב משה פיינשטיין ואחריו להקה של גדולי ישראל, שכיוון שהטוקי הזה הוא יקר, הוא שווה אלפי שקלים, ואפילו אלפי דולרים, ויש כל מיני סוגים למיניהם, כיוון שזו ציפור נוי, והיא יפה, והיא גם כן מזמרת, משמיעה קולות וכדומה, אז אין חשש שהוא יבוא לאכול אותו, לכן יהיה מותר לגדל אותו, אלא מה? מצד מנהג חסידות, שיש כאלה שלא היו מגדלים עופות חלשים בבית, כיוון שהם צריכים מזונות, ואם לא ייתן להם מזון חלילה, הוא עלול להיפגע, כמו שמובע גם בספר חסידים, כך מובע גם בשם רבנו הארי ועוד, אבל על פניו, כיוון שזה משעשע, בפרט שיש ילדים, שעל ידי זה הם יותר נהיים ממושמעים ומחונכים טוב, וזה גורם להם לאהוב בעלי חיים, ולאהוב את הזולת, על ידי זה גם את בני האדם, לכן יש מקום להתיר ולהקל בזה.
תודה, תודה, ישר כוח הרב. נמשיך עם מאזינים בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול בבקשה, ידוע שמותר למחוא כפיים ולרקוד לפני ספר תורה, לכבודו של תורה.
באמת.
רציתי לשאול, גם במקום שאין ספר תורה מותר למחוא כפיים, אפילו בבית למשל?
לא, זה ודאי שלא. לא התירו, זה מנהג אשכנז הוא שכן, ואני לא יודע על מה הם סומכים. כי למעשה מצד ההלכה, פורש במשנה גם, אין מטפחין ואין מרקדין, גזרה שמעסק לשיר, ועובר איסור דה רבנן. לכן אסור ביום שבת, כשאדם יושב על השולחן, או כל משך יום השבת, הוא מפזם, הוא שר, והוא עושה קצב, אם ברגליים, אם בידיים, אם באיזה מסכום שהוא מקשקש בהם, אם בכוסות, מצלצל, משמיע קול, כל השמעת קול יש בה בעיה בימי שבת ויום טוב. בכל המועד אין בעיה, אבל בשבת ויום טוב ישתדל לא, אלא ישיר בפה. ברוך תהיה.
אמן, תודה, תודה רב. ונמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
כבוד הרב, רצינו לדעת הרב, האם יש איסור הלכתי? כלומר, בן אדם רואה שמישהו עושה מעשה טוב, אז הוא רוצה להגיד לו כל הכבוד. האם יש בזה בעיה להגיד את זה, כי כל הכבוד לשם, או שאין בזה בעיה?
יש, אני לא יודע מה אתה, על מה אתה חותר, ומה התוצאה יכולה להיות, ומי מדובר, במה מדובר. יש הרב ראשית חוכמה, כתב דבר פלא. יש לו ספר, יש לו בתוך ספר ראשית חוכמה, זה ספר מלא וגדוש. בסופו יש שם פרק גידול בנים. והוא מדבר על חינוך הילדים, כל מיני שיטות ודרכים והנהגות. אז הוא מתאר שם שאם אבא הולך עם הילד ברחוב בכל מקום אחר, ורואה אדם שעושה מעשה טוב, ישבח את האיש הזה בפניו. הוא לא ישבח את האיש, יאמר לו, אדוני, אתה עושה טוב. הוא אמר לילד, תראה כמה נעים מעשיו של אדם זה, כמה מצוות הוא עושה, איך הוא עודף אחרי המצוות, איך הוא מקיים מצוות, ולשבח אותו, כדי שהילד ילמד לאהוב בעלי מצוות, ואנשים שיראי שמיים ומלומדים, ונוהגים נכון אחד גם כלפי זולתו. ועומד זאת, הוא אומר, כשרואה אדם עושה מעשה מכוער, מעשה לא טוב, ומשתולל, או צורח, או מקלל, או מכה וכדומה, יגנה את האיש הזה בפני הילד, לא בפני האיש, לא יעשה מריבה באמצע הרחוב, אלא יאמר לילד, תראה כמה לא נעים מעשיו של, ילד, של אדם זה, והוא לא מתכוון כאן, זה אין בזה לא לשון רע ולא שום הטלת דופי, אלא פשוט לגנות אנשים שנוהגים לא נכון, ומחוץ למסגרת המתורבתת, והוא לא אנושי, אז יאמר לילד שזה לא דבר מקובל ולא יפה, ולא נאה לעשות כן. אז בזה ראינו שכן, אבל לגבי בן אדם, יש דבר אחר, אולי לזה אתה מתכוון, הגמרא אומרת שמתוך שבחו יבוא לידי גנותו, אם הוא לא נמצא פה, ומישהו מספר עליו סיפור, ומשבח אותו. אז אל תעשה את זה. למה? כי כשאתה תשבח, יבוא מישהו ויגיד לי, תמיד אנשים יש כאלה שאוהבים את ההפך, האיפקא מסתברא. והוא יגיד, לא, אבל אני ראיתי אותו שהוא עשה כך, ושמעתי אותו שאמר כך, והתחיל לדבר עליו לשון הרע. אז מי גרם? זה שהזכיר אותו. לכן עדיף לא להזכיר. תודה רבה.
תודה, תודה רב. יישר כוח, נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום לכבוד הרב.
שלום, ברכה.
אני כותב ספר תורה, והמממן של הספר תורה נלקח לבית עולמו בכל המועד. שאלה היא מתי הכי טוב להכניס את הספר תורה לעילוי נשמתו.
מתי, מה?
מתי הכי טוב להכניס את הספר תורה לעילוי נשמתו? נשאר לי חומש אחרון.
חומש אחרון, תסתדל לסיים את זה תוך שנה. יש לנו כלל בענייני תיקון הנשמות, שמה שאדם יכול לעשות הנפטר תוך 7 ימים, יעשה תוך 7. מה שיכול לעשות תוך 30 יום, יעשה תוך 30. מה שיכול לעשות תוך 12 חודש, יעשה תוך 12 חודש, ולא יתמהמה. מפני שהנפטר יש לו שלבים של דין בשמיים. כמו שבדיני האבלות אנחנו רואים סולם, שיש 3 ימים ראשונים לבכי, לא עלינו, אחר כך 7 ימים זה לאבל, אז יש ב7 ימים האלה, יש איזה דין מתוח קשה על הנפטר, הנשמת הנפטר, והוא הדין גם על בני המשפחה. ולכן ראוי לעשות אז כל מיני דברים טובים, כמו צדקה ולימוד תורה, בשבילו לעילוי נשמתו, ולא לדחות את זה לאחרי כן. וכן ב30 יום, זה עוד שלב של 30 יום, כל משך ה30 יום הראשונים, יש מעובר שלב נוסף. והשלב השלישי והאחרון זה ה-12 חודש הראשונים. ולכן ראוי לעשות הכל כדי להעלות את אותה נשמה ולגרום לשמה נחת רוח, שנעשות את זה כמה שיותר מוקדם ויותר זריז. ברוכים תהיו.
תודה, תודה רב. נמשיך עם מסרון. שאלה אמנם בדיעבד, אבל בכל זאת לגבי ההושענות, האם היה אפשר לומר אותם קודם שחרית?
לא, כיוון שהסדר הוא דווקא אחרי צריך שיהיה הנענועים של ארבעת המינים, אמירת ההלל והנענועים שהם ארבע תחנות יש לנו שם, ואחרי אמירת ההלל אז זה זמן של אמירת ההקפות. יש בזה סדר בעיני העולמות גם. ההקפות גם הם יש להם מעלה עצומה מאוד, וגם היום בשמחת תורה עוד יותר. למה? כי כך כותב המעבר יבוק בשם ספר הציוני, שההקפה מראה שאנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, והספר תורה שייך לנו, ואנחנו שוברים עליו ומקיימים את דבריו, ולכן מקיפים את הספר תורה או את הטבע שבה מונח הספר תורה ורוקדים ושמחים ואומרים פסוקים של אמונה וייחוד השם כמו שמע ישראל, השם מלך, אנא השם הושיע נא ועוד כל מקום לפי מנהגם ולפי נוסחתם עושים כן. למה? כדי להראות שהמקום הזה שייך לנו. והוא מביא דוגמה מאוד מעניינת, על מה זה דומה, לאדם שבא, קנה מגרש, והוא רוצה לבנות עליו. מה עושים דבר ראשון? תוחמים את תחומי המגרש מסביב, ובונים לו גדר, וכותבים שם גם כן שטח פרטי, הכניסה אסורה, או סכנה וכדומה, מזהירים כל מיני אזהרות מכל הצדדים, וכך לא בא אדם זר ויכנס לתוך המקום, או שהוא לא בתפקיד. ולכן גם בענייני קדושה אנחנו מקיפים, ראינו גם הקפה במזבח, בבית המקדש, ראינו גם במדרש מובה ובברייתות, שהקיפו קברי צדיקים, או קבר של אביו או של אמו, כדי לשמור אותו מפני המזיקים ומפני המקטרגים, לומר אל יבואו המזיקים בתחום זה, כי תחום זה הוא פרטי. אבל כמובן שאומרים פסוקים עם זה, כגון שתוחמים איזה שטח, אז יש בספר קונטרס היהלי, הוא מביא שם איזה סדר, כמו נגיד לדוגמה, את מזמור כפתת בתהילים, הבו לשם בני ילדים, יש שם שלוש פעמים הבו, ואחר כך שבע פעמים כל, כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. וכן אומרים, ענה בכוח, שיש בכוחו לבטל כל המקטרגים והמזיקים. אז אלה בעיקר הפסוקים שאומרים, ויש עוד, שיושב בסתר עליון וכדומה, פסוקים ופרקים שבאים לשמירה, ולכן יש עניין גדול בהקפות. בהקפות של עוד שמחת תורה, עוד מילה אחת אני אזכיר ברשותך, והיא שכך כתב הגאון חידה, הוא תיקן לנו את הנוסח של הלשם ייחוד לפני כן, והוא כותב שם, ועל ידי כן תיפול חומת הברזל המפסקת בינינו לבינך. הווה אומר שעל ידי ההקפות אנחנו מתקרבים יותר לאבינו שבשמיים, ואנחנו מזרזים את הגאולה ומבטלים גזרות רעות מעל עם ישראל. אז לכן צריך הרבה להשתדל בהקפות, לא לוותר עליהם, אם זה הלילה, אם זה מחר בשחרית או אחרי מוסף, כל אחד לפי האפשרויות יעשו, וכן במנחה נוהגים גם כן לעשות. כך היה מנהג ירושלים העתיק, והרבה פותחים עיניים ולא מבינים מה קרה. ועוד פעם עושים במוצאי החג, הקפות שניות. אז עושים את הקפות האלה ובכל פעם רוקדים ושרים ושמחים ואומרים כל מיני פסוקים וכל מיני דברי שבח של השם יתברך וגם שבח של עם ישראל ושבח של התורה. תודה רבה.
שר כוח, תודה, תודה רב, ועוד מאזינים בבקשה.
כן, שלום וחג שמח.
שלום וברכה.
תזכו לשנים רבות ועימות וטובות.
תזכו ותהיו ותאריכו ימים בשנים, כפי המסורת. אני משיב.
אמן, גם אתם. אני רציתי בבקשה לשאול את כבוד הרב שאלה, האם יש מעלה לחתן מעונה? אני יודע, חתן בראשית, חתן תורה, זה מקדמת דנא, מעוד רבותינו הגאונים והמקובלים, אבל חתן מעונה, יש לזה מעלה גם כן?
נפלא. שאלה במקומה, וטוב שהעלית אותה. הדבר הזה השתקע במהלך הדורות, אם כי אצל הרבה עדות זה עדיין קיים, ולכן ראוי לשמור את זה, וזה מופיע בכל המחזורים. מה הסוד שבדבר? הסוד שבדבר, הרי ביום שמחת תורה בהלכה מובה, שמותר להרבות בעולים, כיוון שעושים כן לכבודה של תורה. ועד כדי כך התירו, שיתירו גם שני אחים בזה אחר זה, וכן אבא ובן, מה שבימים רגילים לא, אבל ביום שמחת תורה כן, מפני שיודעים שעושים כן לכבודה של תורה, וכן כהן אחר כהן, לוי אחר לוי, כיוון שאפילו שבהלכה הם לא עולים, כיוון שלא יפוסל את הכהן הראשון, אבל כאן, כיוון שהכל יודעים שעושים כן לכבוד שמחת תורה, יהיה מותר. עד איפה המדידה שעוצרים, עד וגאוותו שחכים, עד ולאשר אמר, ברוך בנים אשר, ואתה על במותינו תדרוך, אז עד שם ולא יותר, מעונה משאירים את זה, מעונה זה קריאה חדשה, ששום אדם לא קרא אותה, עולה בדרך כלל זה היה איש הציבור או נשיא הקהילה, מכבדים אותו בעלייה הזו, שלושה פסוקים, מעונה אלוהי קדם, ומתחת זרועות עולם, אגב מפניך, וישכון ישראל בטח בדד, אשריך ישראל מחמוך, עם נושע בדוני, מגן עזריך וחייר וגאוותיך, ואתה על במותמו תדרוך. והוא עוצר כאן. הרב מיד, שים לב שזה שרשרת מחוברת של שלושה חתנים. הרב מיד יבוא חתן תורה, והוא חוזר את כל הקריאה מתחילתה, ועד סופה, כולל ה-12 פסוקים האחרונים, שעדיין לא אמרנו אותם, אלא הפסוקים האחרונים שבתורה, הוא מסיים לעיני כל ישראל. בכדי שהשטן לא יקטרג ויאמר, הם סיימו את התורה וכעת יעזבו אותה, מיד החתן בראשית עומד, לא אומרים אפילו חצי קדיש ולא כלום, ולא השכבות ולא משברכים ולא שום דבר אחר. מיד עומד החתן בראשית וקורא, אומר לפניכם בסימן ההטבה שלא יהיה הפסק, ומתחיל את קריאת בראשית ברא אלוקים עד אשר ברא אלוהים לעשות. זה סיימנו. אז מה הסוד? הסוד של הדבר שיש לי שלושה חתנים, ויש בזה סוד על פי הקבלה ועל פי גם הדרש, יש בזה הרבה עניינים, ולכן ראוי לשמור את ההנהגה הזאת, והתן מעונה היו מוכרים אותו בדמים יקרים. כלומר, הוא יכול לעלות מי שרוצה, כל המרבה במחיר, אבל יש לזה מעלה, כמו שזו קריאה חדשה שלא קראנו אותה, והיא נקראת סמוך, הסמוך למשלים. הרב חידה, יש לו בהלכות ספר תורה, בקוף מ"א, הוא כותב שם, בברכי יוסף, הוא כותב שהסמוך, יש לו מעלה גדולה, יותר מהשישי. הרי אנחנו מעלים שישה עולים, גם בשבת, ובכל זאת אנחנו מוסיפים אחר כך עולים אחרים. העולה האחרון מהמוסיפים, שהוא הסמוך למשלים, הוא הסמוך לאחרון, האחד לפני האחרון, זה יש לו מעלה גדולה, כיוון שהוא בשרשרת אוסף את כל הזכויות של כל הקריאות שקראו לפניו, ומחבר, מסיים שם, ואתה על במותמו תדרוך, ומיד אחרי זה המשלים, שזה היום החתן תורה, חזק חזק ונתחזק, הוא קורא הרב את הפרשה. מפתיר זה יהיה בפני עצמו, זה שייך להפטרה יותר. אבל זה הסדר, ותודה רבה שהעלית את השאלה הנכבדה הזאת. עיין בסוכת ציון, שם בפרק האחרון העוסק בשמחת תורה, הבאנו שם הרבה ראיות כפי מסת ידינו בעניין זה. ברוכים תהיו.
תודה, תודה רב, וישר כוח. כן, בבקשה, מאזינים בקו הטלפון.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
דבר פניר מצפת, מה שלומך?
תודה.
רציתי לשאול, אמא שלי נפטרה לפני כמה שנים, ויש בחדר שלה את המכונת תפירה, ויש את הבגדים שלה. כן. אז אני רוצה לדעת מה עושים עם הבגדים, יש לה בגדים סודרים בארון, ומכונת תפירה שלה שמה. אז מה עושים עם הבגדים האלו?
יכול להיות שיש אנשים נזקקים. ואני לא צריך להגיד להם שזה בגדים שנפטר, כי לפעמים מזה הם נבהלים. אלא אפשר לומר שיש בגדים מיותרים, או יש בדרך כלל בהרבה שכונות, בהרבה מקומות, מחסן בגדים מסוים, שהוא עשוי בשביל, מוכן בשביל לתת גמח של בגדים, שמי שצריך איזה בגד מסוים, יבוא וימדוד ויקח, וילך לחיים טובים ושלום. אז זה הטוב ביותר לעשות. או שאתם בני הבית, המשפחה, אם יש מישהו שאיזה בגד מתאים לו וטוב בשבילו, ייקח אותו. ברוך תהיה.
אמן, תודה. תודה, ישר כוח. נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
חג שמח, כבוד הרב.
שלום, חג שמח.
כבוד הרב, רציתי לשאול, כל שנה בשמחת תורה יש את הבעיה, מתי אתה עושה קדיש, אם יש קדיש בחתן בראשית או לא, לפני, אחרי, מתי? עושים את הקדיש.
אמרנו את זה. כנראה כן. שלא האזנת. האמת, הקדיש צריך להיות אחרי חתן תורה. אלא, כן. שכדי לא להפסיק באמצע, המדרש אומר שהשטן בא ומקטרג ואומר, כבר סיימו את התורה והם לא חוזרים עליה, מיד אנחנו עולה הסמוך שהוא חתן בראשית, ומתחיל בראשית ברא אלוקים, עד אשר ברא אלוקים לעשות. אחרי שהוא מסיים, אז חתן התורה אומר את החצי קדיש על הקריאה שלו, ואומר את ההדרן שנוהגים לומר אותו שלוש פעמים, כמו סיום מסכת, זה סיום תורה, זה הרבה יותר מסיום מסכת. זה עניין גדול, ולכן נוהגים לעשות סעודה גדולה, ומחלקים כל מיני מעדנים וממתקים לכבודה של תורה, שכך כתוב, מכאן שעושים סעודה לגומרה של תורה. כך אומר הירושלמי והמדרש. אז לכן אנחנו כך נוהגים לעשות. תודה רבה.
תודה, תודה רב, יישר כוח. הרב, יש כמה מסרונים שמצטרפים אחד אל השני, וכולם עוסקים בנושא הזה של הקורונה והבידוד, ואנשים מאוד קשה להם שהם צריכים להישאר בבית ולא יכולים לצאת להקפות ולשמוע את קריאת התורה, אם הרב יכול להסביר להם אולי מה הם יכולים לעשות.
כן, אני ליבי איתם, זה מראה כמה אנחנו צריכים להתפלל ולהשתדל, ולעולם לא מאוחר להתפלל. גם היום שעדיין החתימה נמצאת, אז הרבה פוסקים כתבו שראוי להמשיך להתפלל כל היום על שנה טובה ושנה של בריאות, שנה שבה נעצור המגפה והמשחית והחרב מעלינו מעל כל עמו ישראל. אז להתחזק, אז נגזר על האדם להיות בבידוד, שיחשוב שזה יחליפו לו את זה בשמיים, במקום איזה גזרה קשה ורעה לא עלינו, שלא יבלה באיזה כדי או יבלה באיזה מקום שמחבלים, וכדומה, ולא חסרים, השם ישמור, השם יצילנו היום, כל מיני מקרים לא טובים, והחליפו לו את זה בשמיים בכך, ויכול לשבת, להתבודד עם קונו, ללמוד תורה, לעיין איש איש לפי מדרגתו, לפי מעלתו, ילמד מה שהוא אוהב ללמוד, דברים שהוא יכול להבין אותם, ויכול להחכים, ולעלות במדרגות יותר גבוהות, רוחניות יותר רמות וניסאות, והשם יתברך ישלח להם רפואה שלמה, ובקרוב יצאו מאפלה לאורה ומסגר לפתיחה ירצון.
אמן.
לגאולה.
אמן, חזק וברוך, תודה רב, ונמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
הלו.
שלום.
שלום לכבוד הרב. מועדים לשמחה. רציתי לשאול, אבי עליו השלום, הוא היה יוצא איראן, ובסוף ברכת המזון היה חותם, ברוך המאכילנו, ברוך המשביענו, בזכות משה רבנו, אלי מלאהו ואלי חסרהו, להניח ברכה על ביתך. יש לזה מקור?
כן, ככה זה מסורת שכזאת. יש כאלה אומרים, ברוכים הקהל, ברוך משה בן אמרם. כיוון שמו הראשון שיוריד מן לישראל, ובזכותו ירד המן, אז אנחנו מברכים אותו, מזכירים אותו לברכה. והאמת שכך נהוג, וחבל שהיום שכחו את זה, הדור הצעיר לא מבין מה אתה אומר לו. כך נהגו בבית אבא וכך נהגו בכל בתי ישראל, שהבעל הבית שהיה מסיים את הברכה, היה אומר, יניח ברכה אל ביתכם. והם היו עונים לו, וביתך אל יחסר. אם יש אורחים, אם יש בני הבית וכו'. אז כך היו אומרים, יניח ברכה אל ביתכם, ועונים לו, ובתכם אל יחסר. עושה מנהג טוב, וכדאי להמשיך בזה.
תודה, תודה רב. נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב, מועדים
לשמחה. שלום וברכה רבה.
כבוד הרב, כהן שבבית הכנסת רכש את עליית חתן תורה, ויש כהן אחד, האם הוא יכול לעלות גם בעלייה של ראשון?
כן. תשובה היא כן, משתי סיבות. גם בימים כתיקונם, זאת אומרת לא שמחת תורה, שבת רגילה, ובאותה שבת מוציאים ספר תורה אחד, יכול הכהן לעלות כהן, ואחר כך נאמר יש לו יורצייט, הוא רוצה לעלות גם מפטיר, ובאותו ספר תורה מותר לו. וכך הבאנו גם בספר, ברוך השם שיצא לאור, אבל עדיין לא יצא לשוק בגלל החג, ספר מקרא בציון, שם מקבץ של הלכות ומנהגים של קריאת התורה. ושם ציינו את ההלכה הזאת שלא ידוע הרבה, ואין בזה שום איסור ושום פגם של הספר תורה, כיוון שהוא קורא באותו ספר תורה אחד. וכך היה התם סופר מביא על רבי נתן הכהן אדלר, שהיה גאון גדול בדורו, וזכה הרב חידה שפגש אותו ביותו שם ב... אני זוכר כרגע את שם העיר במיוחד, אבל הוא ראה אותו והוא היה אדם גדול, ככה היה נוהג בשבת לעלות גם כהן וגם מפטיר. למה היה עולה מפטיר? כדי להרוויח את המאה ברכות, להשלים אותם. אז מותר באותו ספר תורה, בשני ספרי תורה בשבת שיש בה שני ספרי תורה, אז אסור לו לעלות כאן כהן ושם המפטיר, מפני שאנשים יוציאו לעז שהספר תורה הראשון לא היה כשר, ולכן הוא עולה כעת עוד הפעם שנית בספר תורה השני. אז לכן אסור לעשות כן במתי, בשבתות שיש שני ספרי תורה. אבל ביום שמחת תורה כבר הזכרתי במענה לשאלות קודמות, שביום שמחת תורה כל ההלכות האלה לא קיימות, מכיוון שידוע הוא ומפורסם הוא, שמרבים בעולים היום הזה מפני כבודה של תורה. וכיוון שמרוב שאנחנו שמחים בקבלת התורה ובקריאתה, אז אנחנו מרבים בעולים, כמובן לא לקצר, לא להאריך יותר מדי, וזהר לא לגלוש לחצות היום. חצות היום זה 12:30 בשעון קיץ, אז הרבה לפני כבר ב-12 לצאת מבית הכנסת, כדי להספיק לאכול כזית בת קודם חצות היום. ולכן ראוי להיזהר בזה ולא לצאת במזונות וכל מיני דברים אחרים, כמו ג'חנון וקוגל וכדומה, וכל מיני מלא כרסי זינין בישין, הגמרא אומרת. אז אלא יאכל פת וסעודה מסודרת שהכינו בבית וטרחו עליה ויגעו בה, השקיעו בה הרבה, ולא לאכזב את בני הבית, ולעשות הכל כמו שצריך, ובזה יצאנו ידי חובה. תודה רבה לך.
תודה, תודה רב, יישר כוח. מיד נמשיך עם המאזינים, נעבור אל מסרון הרב, שואלים האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי?
אבקת חלב נוכרי מותר, כיוון שכך פסקו כל, כמעט כל גדולי הדור האחרונים, בראשם היה הרב פיינשטיין, הרב שלמה זלמן אוירבך, והרב ציצל עזר, ומרן היה בי העומר, כתב בפירוש, מכיוון שהיום העולם יותר מתוקן ומסודר, ובתי החרושת והמפעלים המייצרים את האבקה הם נזהרים שלא לעשות דברים אסורים, וגם על פי החוקים והכללים, הן של משרד המסחר והתעשייה, הן של משרד הבריאות, הן לערב חלב של בהמת מאה, והן להכניס שם, אז אכן אין לנו חשש, ויש מקום לזה, למי שצריך את זה. ודאי שעדיף יותר להשתמש בחלב טרי, או במוצרים המכילים חלב טרי, אבל לא אבקת חלב, אבל יש מה לעשות, ההכרח לא יגונה, יש מצבים שצריכים להשתמש בחלב כזה, אז באבקת חלב, מצד ההלכה זה מותר. אני לא מדבר כעת חסידות וחומרות, יש רבים שמחמירים בהרבה הרבה דברים, ובהרבה הרבה שטחים שיחמירו לעצמם, אבל להורות לאחרים, אנחנו צריכים להורות לפי ההלכה.
שר כוח, תודה, תודה רב, ונמשיך עם עוד מאזינים לקראת סיום, בבקשה.
שלום.
שלום וחג שמח לכל עם ישראל. השאלה, האם מותר ללמוד פירושי מילים בעברית למבחן ביום טוב ובשבת? יש איסור?
מילים בלשון הקודש. מותר ומצווה, אדרמה, כדי לדעת את הדקדוק ואת המילים ואת פירושם ומשמעותם, כי רובם ככולם שואבים את כוחם מן התנך שיש לנו עושר של מילים, בפרט בספר איוב, מילים שאי אפשר לתאר. כתר לי זהר ואחבקה. מה זה כתר לי זהר ואחבקה? אז תרשה לי, אם המנחה מרסקים, אני אתן סיפור קצר. היה מעשה באיזה גוי אחד שהיה תמיד מתווכח עם הרב, והוא היה מאחד מגדולי השרים שם, והיה מתפאר בזה שהוא בקיא בתנך, והוא יודע הכל, ותמיד והנה יום אחד אמר לו הרב למלך, לפני המלך, שבוא נעשה דבר כזה, שיעמדו שני השומרי ראש שלך עם הגיליוטינה, זה לא עלינו איזה גרזן מיוחד שקוצץ, מוריד ראשים, לא עלינו, זה בזמנם היה מצוי. אז, והוא ישאל אותי שאלות, אם אני לא אענה לו מיד, אז הם רשאים לעשות מה שירצו. ואם אענה לו מיד, ישאירו אותי. ואחר כך התור שלי, אני אשאל אותו. כך הוא עשה. הוא אמר לו, והרב ענה, שלוש שאלות, ענה. עכשיו היה תורו של הגוי, השונא ישראל, אז הרב שאל אותו, מה זה קטר להיזהר והחבקה? אז הוא תרגם לו את הפסוק, הוא תרגם לו נכון, הוא תרגם לו, המתן לי מעט ואסביר לך. המתן לי מעט, מיד קרטו את ראשו. אז הוא כבר היה שם באותו עולם. אז אחרי מכאן רואים כמה מילים יפות יש בתוך, בפרט בספר איוב, שהמון מילים שהם היום אין להם שימוש, לא משתמשים בהם, וחבל. השפה שלנו כל כך עשירה במקורות, וכן במשניות ובירושלמי ועוד, אתה מוצא המון מילים שיש להם שורש וענף ודברים יסודיים, אז מותר ביום שבת ללמוד.
כן, תודה, תודה. יש הרבה כוח עוד מאזין או מאזינה, בבקשה.
שלום.
שלום הרב, רציתי לשאול, ישנה סגולה לשלם לגבי של הבית כנסת עבור החשמל, והאם זה נכון שזה סגולה לרפואה?
במקור זה סגולה לאלוהי נשמת, כיוון שבזמנם לא היה אור החשמל, אז היו נודבים שמן למאור, והיו עושים משברך מיוחד, תראו בכל הפוסקים, לאורך ולרוחב, במשך למעלה מאלף שנים האחרונות. כל הפוסקים כתבו לגבי, היו נודבים עבור שמן המאור. אז זה שמן המאור, זה היום החשמל שלנו. אז החשמל עולה כסף, והוא נודב עבור החשמל כך וכך, ובזה לומדים תורה. לומדים תורה, מתפללים, אז אולי גם רפואה, יש צד, מכיוון שכתב הרב מדרש תלפיות, או בילאו היתמרי, הכהן מיסמיר, הוא כתב שלרפואה ינדוב שמן למאור עבור לכבוד רבי מאיר בעל הנס, ובזה יהיה לו רפואה. אז יש לזה מקור, כן.
הבנתי עכשיו, אפשר ללך סבת שלי, היא יולדת והיא נדבקה בקורונה, היא והתינוק
הכל שלה. הכל יעבור בשלום, היא רצון, כן. רפואה שלמה.
רחל בתקווה ורבקה בת רחל.
כן, בוא נמשיך הלאה.
תודה, תודה. אנחנו לקראת סיום הרב נכניס עוד מסרון ברשותך. שואלים האם יש עניין לנשק את הסוכה היום?
כך נהגו, השאלה מביא, שכבר בלילה הראשונה, איך שנכנסים אל הסוכה, מנשקים את דפנותיה, כל הצוונות של הסוכה מסביב, כיוון שיש עליהם אור עליון מלמעלה, זה אור מקיף מיוחד שיורד מהשמיים, מקיף אותנו, מקיף בעיקר את השכינה הקדושה השורה איתנו. ולכן היום, קט ערב, בשעה שהאדם יוצא מהסוכה, ייפרד ממנה, ויש את במחזורים, מופיע, ירצון מלפניך, שקיימנו מצוות סוכה, שתזכה אותנו שבסוכת אורו של לוויתן, שנאמר, אתם מלא בסוכות אורו, נזכה גם לשנה הבאה. אז מתפללים ומנשקים את דפנות הסוכה, ובעיקר את הכיסא, אלה ששמים כיסא לכבוד הפיסין, נשקים שם את הכיסא, ונפרדים מהסוכה. כן.
טוב, הרב בן ציון מוצף, הגענו לסיומה של השעה שלנו.
כן, יום גדול, וצריך לדעת עוד מילה אחת ברשותך, שבוד. לגבי השירים והריקודים, שבזה עניין גדול מאוד, כתוב, כמה מעלות שיש למי שרוקד ושר לפני הספר תורה ביום זה, אז הוא זוכה שנמחלים אבונותיו, מתקן את נשמתו בכל פגמיה, ובעיקר העיקרים זוכה לבנים ובני בנים גדולים בתורה וביראה. אז נתחזק כולנו ונחרקר בכל עוז מול הספר תורה, ונשמח בשמחת התורה, ושהקדוש ברוך הוא יכתבנו ויחתמנו בספר חיים טובים, ותהיה פתקה טובה לנו ולכם ולכל ישראל.
אמן.
תודה רבה.
אנחנו מודים לך רבן ציון מוצפי, גם על הערבי חג שהיית כאן איתנו למען תועלת הציבור. תודה רבה.
תודה לך.